פעם נדבר רק על השותפות. אוקיי. אז כאן השאלה היסודית באמת איך מסתכל על החלוקה הזאת. הוא משני אנשים או יותר על קרקע אחד. איך זה מתפצל? איך אני מסתכל על הבעלות המפוצלת הזאת? אז אפשר לדבר על שניהם בעלים על הכל. וכמובן, עם זה אנחנו צריכים להניח שהמושג הזה אינו סותר. כלומר, יש, כלומר, מי שיכול לבוא לטעון, הרן בעצם טוען את זה, היא דמר לאו דמר. כלומר, שמושג של הבעלות הוא בלעדית, אם זה שייך לראובן, זה לא שייך לשמעון. הטענה הזאת מובנת, אבל יכול להיות שהיא לא מוכרחת, יכול להיות שאני אדבר על איזשהו חלויות החלוק משותפת שזה שייך לשניהם. אופציה אחרת, כמו שרן מציין שם, שלא, שבאמת נפצל את החפץ לאורך, שנגיד שזה באמת חצי חצי.
פופו
תהיה
עוד הבנה שיהיה...
מה?
פופו תהיה עוד הבנה שיהיה ישות חדשה.
אוקיי, זה נראה שיש מקרים כאלו של תפיסת הבית, של ציבור. אני אדבר על זה בהמשך, שאני לא... נראה שנפקא מינה, באמת יכול להיות שיש מצבים כאלו. אני לא אחסיד לזה בכל שותפות, אבל בהחלט ייתכן שיש מצבים כאלו. כאן גם כן יש מקום, וזה נכנס לרזולוציה שאולי לא כל כך נתעמק פה הפעם, אבל כאן ניתן לדבר על שני אלמנטים של הבעלות. ניתן לדבר על הבעלות של הבעל, ושנית על זכויות שימוש. אבל הדבר הוא, האמת היא שאפשר לגשת עליו לחלק בין שני הדברים לשני הכיוונים. אופציה הראשונה להגיד שיש נגיד שהבעלות על באמת לקבל את עמדת הרן וגם הבעלות על החפץ, אבל לגבי זכויות שימוש זה יותר זה אני יכול, כשאני משתמש בכל החפץ, בוא נגיד שיש לשני אנשים טרקטור. אז עושים איזשהו פיצול, אז להסכם איך זה מתחלק. אז כשאני משתמש באותו טרקטור ביום שלי, או בחצר באותו יום שלי, יכול להיות שמישהו יגיד, אני משתמש בשלי. כלומר שהזכויות שימוש הוא קצת שונה מהבעל. גוף הבן הוא באמת מתחלק חצי-חצי, והבעלות שלי סותרת את הבעלות שלו. זה לא בהכרח אומר שכשאני משתמש בכולו, שאני משתמש בחלק של השני. האופציה השנייה, אפשר להגיד בדיוק ההפך, ולטעון טענה כזאת, ש... הרעיון של אי דמר לאו דמר זה רק בבעלות הרעיונית. כשאני משתמש בלמייסה, ברור שאחד סותר את השני. ומכיוון שהבעלות למייסה, אם באמת נרצה לתרגם את זה פעם הבאה, נדבר על זה קניין פירות, השימוש של הפירות בוודאי הם סותרים. בשעה שאני משתמש בחצר, שאני לא יכול. הוא רק יכול בחלק שאני לא משתמש. אז במובן מסוים, השאלה הפרקטית, אולי יש פה יותר התנגשות משאלה של השם בעלים והיחס לחפץ בכלליותו. אז אפשר ללכת לשני הכיוונים, אבל בהחלט אפשר לחלק. כמובן, חלק מזה, וכאן צריכים לבדוק בכל נפקא מבינה ונפקא מינה במה מדובר, במה זה תלוי יותר, בזכויות השימוש או בשם בעלים. Okay. אבל לפעמים תהיה קצת יותר כופת. אז בואו נלך לנפקא מינות ונראה מה קורה. מה קורה כששותף אחד מדיר הנאה לשני? שניהם הם יש שותפים בדירה ובחצר, והיה איזשהו ברייגז ונכנסו לוויכוח, ואחד עשה את הבעלות על השני. אז כאן יש בינוס, כמובן אין במצב הזה בנפקמינות שנזכיר, אין כמעט נפקמינות מה שנקרא נקיות, תמיד מרובה באיזשהו כמה שאלות אחרות. אז כאן גם כן זה בעצם השאלה בתחילת המאדר, ואחד מהשאלות הקריטיות, האם אני מדיר הנער מנכסי חברי או מהגבר עצמו? כאן גם כן יכול להיות שיש פיצול מסוים שמסבך את העניין. דבר שני, גם כן, למה אין אדם עושה דבר שאינו שלו? מה באמת הבעיה באיסור שאדם לוקח נדר ומדיר את חברו? למה לא יכול בחפצים של אחרים? אז זה גם בחפצים של ממש של אנשים אחרים, זה ברור. מה קורה כשזה בשותפות? אז מה קורה כשזה משותף בינינו? אז מישהו יכול לטעון שזה בדיוק ההפך. אני לא יכול לפגוע בזכויות שלך. אז ממילא, אפילו אולי אם זה כולו שלי, אבל זה גם כן כולו שלך. הוא אומר, אני לא יכול לצמצם את שלך. אם אתה מסתכל מנקודת המבט שלי, שאני לא יכול להכיל חלות בדבר שהוא מזהר לי, אני לא יכול לעשות את המקרה בגלל שהוא לא קשור אליי, אז כאן זה קשור אליי. אבל כאן זה קשור למישהו אחר גם כן. אז כאן יכול להיות שזה גם כן חלק מהשאלה כאן, מה מונע מלאסור חפצי אחרים על אחרים? האם זה שאני לא שולט בהם, כמובן, או בעצם השלילה, שאני לא מוסמך לפגוע בזכויות של אנשים אחרים? אז מישהו יכול להגיד, אם זה של שניכם, אז אתה גם כן לא יכול. או אם אני אומר, או אם זה שניכם, אתה כן יכול אצלך. אז כאן השאלות האלו הן מאוד מורכבות, אבל ודאי שהשאלה יסודית, כמו שהרן הציג אותו בנדרים, גם כן נכנס לוויכוח הזה. יש מחלוקת רש"י ותוספות מאוד מעניין, מה קורה בשדה של שותפים של גוי ונוכרי. אז הפירות של נוכרי פטורות, והפירות של ישראל חייבות בתשומה. אז כאן יש ביטוי מאוד מאוד מעניין ברש"י, שאין לך כל חיטה וחיטה שאין חצי טבע וחצי חומר. עכשיו, מהלשון הזה, מהביטוי הזה שברש"י, היה מקום להבין שיש כאן חלוקה של חצי חצי, שיש, שבכל גרעין של חיטה הייתי יכול לאכול את הצד השמאלי, אם אני יכול לחתוך את זה בדייקנות ולא לקבל את הצד הימני. מהמשך דבר רש"י, אני חושב שזה ברור שלא כוונתו. למה? בגלל שרש"י אומר שגם כן לא ניתן להפריש ממקום אחר על החיטה. כלומר, זה לא רק שאני לא יכול, כלומר, יש, ובכל קרי אני יכול להפריש מאותו קרי, אני יכול להפריש מחלק אחר. אז אם זה ממש חצי חצי, אבל חצי חייב וחצי פטור, אז למה הוא לא יכול להפריש ממקום אחר? לכל מהעובדה שרש"י אומר שלא ניתן להפריש ממקום אחר, בעצם מה יוצא? שהוא אומר שזה בעצם תשומה, טבע וחולין, על פי דין שזה מעורב. שזה חלושים של עם שני דינים. אילו זה היה באמת חצי חצי מבחינה כמותית, לא הייתה שום נעמל להפיש ממקום אחר. מישהו יש לו שקית סעת תבל, ואז מתרבב עם ההוצאה החולן. אז הוא יכול להפיש לפי חשבון ממקום אחר. אדרב, זה כל מה שהוא יכול לעשות. אבל רש"י פוסל את האופציה הזאת. תוספות בא ואומר, אמרתי זה חצי חצי, אז למה לא ניתן להפיש ממקום אחר? אז מה הבעיה? וכל הפירוש ברש"י פשוט, שכאן מדובר לא בחצי חצי מבחינת צפוני ודרומי, אבל חצי, חצי וחצי מבחינה איכותית.
לפי רש"י, חייב להיות שהתורה הגדירה גדר כזה של תבל חולין? יכול להיות שעל פרי כזה אין שם תרומה ומעשה? כי זה לא פרי ישראל, זה פרי של ישראל גוי.
הוא אומר שזה תבל וחולין.
לא, אבל כאילו בזה שהוא אומר שזה תבל וחולין ועדיין יש איזה שם מעשר כלשהו, הוא מראה שעדיין יש לו איזושהי הפרדה בין האישי גוי ליהודי. יש איזושהי של רשות, רשות יהודי שצריכה תרומה ומעשר עליה.
אין ספק שהוא חייב, הוא חייב אבל בצורה מוחלשת, אז צריכים להפיש רק מן A ו-B. הוא לא יכול, מה שאני מנסה להוכיח, שרש פוסל את האפשרות שהוא יפיש ממקום אחר לפי חשבון, זה מוכיח שהוא לא מדבר על חצי חצי כמותי. זה אומר שם ה... זה מה שאני רוצה להגיד. אוקיי, יש שאלה אחרת, שאלה מאוד מעניינת שאני רק אזכיר אותו להיכנס אליה. האם יכול להיות מצב שאני ייתקע? שאני לא יוכל להפריש ועדיין זה יהיה תפר? אז יש כאן שאלה מאוד מפורסמת, אני חושב שיש כאן איזושהי טעות, אבל... רבב וחזון איש הניחו שעל מי פירות לא ניתן להפריש. אני לא חושב שזה מוכרח, יש ראשונים שאומרים בצורה מפורשת, אבל זה מה שהניחו, שעל מי פירות לא ניתן להפריש. שדין של מי פירות זה זה בים, זה לא פרי המקורי. הוא אומר, לא ניתן להפריש ממנו תשומה. הם נחלקו בשלב הבא, אז מה הלאה? אני חושב ההנחה הזאת לא נכונה. אני חושב שאפשר להפריש, והמשנה רק דיברה על פטור חומש, אבל זה סיפור אחר. בואו נניח שלא ניתן להפריש, מה הולך הלאה? אז החזין שאומר, בעצם מה שאוסר תבל זה החובה להפריש. אם אתה אומר לי שאני לא חייב להפריש תרומה, אז זה לא תבל. ורבבל אמר לא, יש חובה, יש איסור. הפרשת תרומה, כי אם מצאת הפרשת תרומה, מתירה את התבל. אבל גם אם אני לא יכול להפריש תבל, זה אוסר. זאת אומרת, יכול להיות מצב שאני, מבחינה תיאורטית, שאני אתקע. חזין שאומר, לא ייתכן מצב שאני אתקע. בגלל שכל האיסור תבל נובע מחובת הפרשה. זאת אומרת, שאני פטור הפרשה, אז גם כן אין איסור. מחלוקת מאוד מעניינת. אבל ההנחה הבסיסית לא פשוטה, ואני חושב שהיא לא נכונה, שלא ניתן להפריש על מפירות, אני חושב שזה משהו אחר ששיחק. אבל בכל מקרה, לפי רש"י, ניתן להפריש מיני ובי. תוספות יש לו משהו אחר. אוקיי, אז רק ברש"י יוצא משהו מאוד מאוד מעניין. נכון, זה קצת שונה לגבי משותפות, מדין על הקרקע, בגלל שכאן מדובר על הפירות. אבל כאן רש"י חושב שהמציאות של הפירות היוצאות מקרקע של שותפות הוא ביניים כזה. בדיני ממון למה הם חולקים את הפירות? אז נכון, אני צריך להגיד שאני רואה בזה שהוא מאוד סבבנדי. הם עושים איזשהו דרך, הם צריכים לאכול ביחד? בסדר, לא, אז מתחלקים. ואחד אפילו יכול לקוף על השני לחלוק. אבל מבחינה עקרונית, תוצרת השדה נוצרה, יש איזשהו שני דינים לתרומה ותבל. אז זה, אני חושב, יותר מתבקש אם נבין שבאמת השדה של שניהם. עכשיו, כמו שאמרתי, אדם יכול לבוא ולחלק בין הפירות ובין הקרקע. זה יכול להיות, אבל נראה שהמציאות הזאת שיש לי פירות עם שני דינים, זה דבר מאוד מעניין, ויותר סביר אם נגיד שהבעלות על הקרקע היא בעלות כופפת. זאת אומרת, לשניהם שייך כל הקרקע, ומעלה תוצרת זה פירות עם שני דינים. אם אני אומר שהקרקע זה באמת חצי חצי, אז זה סבירות שבאמת גם כן הדגן יהיה חצי חצי. זה מה שאני רוצה להגיד, שאמנם רש משמש בביטוי חצי חצי, אבל הוא לא מתכוון לכך. הוא אומר, כשהוא אומר, אין כל חיטה וחיטה שאין חצי חול וחצי חול, טבע, הוא מתכוון שאין מולקולה שהוא תשומה, וזאת אומרת שזה חיטה עם שני דינים. כך נראה לי, וזה לכאורה יותר מובן אם נסתכל על שדה כשדה שיש לו שני דינים. בתוספות יש דעה אחרת, יש ביטויים כאלה בתוספות הרבה מקומות, שזה ספק. כאן אני מאוד מאוד קשה להבין את הספק, כלומר שכל חיטה שתגיע לישראל אתה לא יודע אם זה היה אמור להגיע אליו או לא. עכשיו, אני לא יודע מה זאת אומרת ספק. לא הייתי יכול להבחין בחיטה שצריך להגיע? מה זאת אומרת?
אני מבטל
את תורת
שותפות, כי אז גם אם אין טבל, אם אני שותף עם יהודי, אז גזל אם אני אוכל חיטה לא שלי, כאילו.
לא, אז בעיית גזל אני פותר בהחלפות והקנאות ומחילה.
מה,
נקנה
כאילו שאם...
כן, זה כל אחד מתנה לשני, למה ש... אז אתם מחליפים את זכאותם מספק ב... זה, אבל... לכאורה כל ההסכם מלכתחיל ייקח, מה זה טעות? לא הבנתי מה החשש ההחלפה, אין? אין שום יעד שאתה יכול להחליף, זה פשוט... מלכתחיל זה כך, שאחד ייקח סק ושני ייקח סק אחר. אז נכון, אילו היו מתחלקים יום לפני זה, או אחד היה מגיע ראשון, ואז, אז אולי היו מקבלים גרעינים אחרים. אבל מי אמר שזה היה יותר טוב? אני בכלל לא מבין את התפיסה הזאת, הוא מציג את זה בברירה הרבה פעמים, שזה לא חלקו המגיע, מה זה? אין שם חלק הזה שצריך להגיע. הרב פיתר דבר ממש, רעיון ממש מאוד מעניין. יש כנראה אזכור לזה, זאת ריטווה ביומה. הוא פיתח את זה בהרבה מקומות. הוא דיבר על ספק, שזה בעצם לא ספק. אמנם יש ביטוי של ספק, זה ספק שנוגע מדבר שהוא באמצע. זאת אומרת, דבר שהוא נופל, שיש לו מאפיינים מסוימים של צד אחד של ספק ומאפיינים אחרים של צד השני. הרב ממש פיתר את זה לעניין בין השמשות של הלילה, שמצד אחד השמש שקע, מצד שני יש אור.
הוא אומר זה גם על ריבית, נכון? ריבית? שבדיוק שטות, שהמקח קיים וצריך להחזיר. היה לרב ליכטנשטיין אמר את זה שכאילו בדיוק...
שזה בעצמה. ביניים.
כן.
Okay. זה לא כל כך ספק, שם יש לי לנו פתרון מוצע, כאילו פתרון מוצע. ריטווה ביומה זה מאוד מעניין, שם יש מחלוקת לגבי, יש דין של קמיצה, שמה שבפנים זה קומץ וזה מוקטר, וחלק שנשאר בכלי שרת הוא שיריים והוא נחל לכהנים. מה קורה בין הביניים? דבר שבין האצבעות, אז ריטווה, אז שם זה קצת מוזר בגמרא, גמרא אומרת שזה... בעצם הגמרא חוזרת על זה, גמרא שואלת את השאלה, וגמרא עונה שזה ספק. אז איזה מין תשובה זאת? זה לא תשובה, מי ששואל אותך שאלה, אתה אומר לא יודע, מה איזה מין? בסדר, זה גם השואל לא ידע, בסדר, אתה מאשר ש... שהוא לא צריך להפריע לך, אבל זה בעצם לא תשובה. אז הרטב"א אומר, זאת התשובה. שזה ספק, כלומר שזה משהו ביניים. זה לא זה ולא זה. ומה זה כמו? זה כמו בין השמשה. זה דבר מאוד קצר, מאוד מעניין. האם זה כוונה תוסות בברירה? אני לא יודע. אבל אני לא יודע מה הכוונה. כאילו, אז אני מציג את זה כשאלה. כשתוסות יש איזה ספק, אולי התבלבלת, אולי זה לא חלק המגיע, מה זה בדיוק אומר? אוקיי. כמובן, ניתן לשאול גם כן, כצד אחורה, מה הספק הזה עושה לגבינו? ועוד גם כן בהמשך נדבר על ברירה, ביטויים כאלו של תוספים בברירה. איך תוספות משפיע על המצב של השדה? תוספות חושב באיזשהו מובן שיש חצי מהדגן שייך לישראל וחצי מהדגן שייך לנחרי. זה יותר תואם את התפיסה שגם כן השדה הוא מחולק. אם באמת ניקח את זה ברצינות שיש כאן ספק שזה קרקע ביצתיים, שעה אחת צריכה להגיע לישראל וצריכה אחת לנחרי, אני רק לא כשמתחלק, אני לא יודע אם זה חלוקה אמיתית או שבאמת הוחלפו מבחינת סידור עבודה. אבל אתה חושב אני חושב שיותר, אבל הוא חושב שחצי מהתבואה חייבת וחצי פטורה. איך מתמודדים עם החצי שהגיע לישראל, האם אני אומר זה החצי החייבת, או זה התלבטות של תוספות שאולי לא. אבל בעצם תוספות עדיין דגש בזה שזה התבואה היא חצי חצי, מה שאולי מעורר שבאמת השדה עצמה גם כן, שדה עצמו גם כן חצי חצי. אוקיי, מה קורה לגבי אחים ושותפים שחלקו? אז יש מחלוקת גדולה בגמרא, האם זה הם כלקוחות או כיורשים. איך אני רואה חלוקת ירושה? האם אני אומר זה חלקו המגיע מהאישה הראשונה? או אני מדבר שבעצם קיבלו ירושה ועכשיו מתחלפים? כדי להגיע לאיזשהו הסדר טוב. אז כאן אני שואל, האם, אולי השאלה הזאת תלויה, איך שונה, במה שונה המצב לאחר החלוקה למצב שלפני החלוקה? אז במצב שלפני החלוקה הם היו שותפים, נכון? עכשיו כל אחד קיבל חלקו, קיבל חלק מזה. מה הפער בין זה? מה בוצע בתוך החלוקה? אז אם אני אומר שמלכתחילה לכולם היה שייך הכל, אז החלוקה הייתה באמת מפנה. באמת משהו בוודאי השתנתה. אז יש יותר מקום לדבר על לקוחות. אם אני אומר האחים שחלקו יורשים, אולי נגיד שבעצם אין כאן כל כך מפנה. זה לא שכולם היה שייך לכל, אלא שמה, לכל אחד היה שייך חצי, ועכשיו אני רק מברר. כמובן, עדיין בעיית תוספות קיימת, כלומר, משעת הנפילה לא היה ברור שאח זה יקבל את הצפון, ואח זה יקבל את הדרום. ובזה יש איזשהו מפנה, יש פה איזשהו חידוש. אבל החידוש, אני חושב שחידוש הוא שונה. אז למסקנה, אם אני אומר, כלומר, זה גם כן, כלומר, זה קצת הדין, זה משפיע על הנושא, זה לא מכריע אותו. אם אני אומר שלכתחילה, כל היושים, כל השותפים, הכל היה שייך להם, הכל שייך לכולם, אז יותר סביר להסתכל על החלוקה כדבר חדש, כמפנה, ולהסתכל על זה כלקוחות. אין מאידך גיסלו, מלך התחילה הם יורשו בתור חלקים, ושותפות לכתחילה זה שלכל אחד חצי. אז בעצם החלקה זה פשוט, זה יותר המשך של המצב הקדום. נכון, בקוואץ' מסוים, בשוני מסוים. Okay. הגמרא תולד זה בברירה, דבר שמאוד מאוד קשה להבינה. מה באמת הקשר בחלוקה ויורשים והחלוקת שותפים לברירה. בדרך כלל ברירה זה מה? אדם מפריש תרומה. על מה? אני אגיד לך מחר. מפריש תרומה עכשיו, אל תדאג. ועכשיו אתה שואל, אבל איפה התשומה? איפה התשומה? זה אני אגיד לך מחר. יש תשומה כאן, האם זה למעלה, למטה, בצד זה, בצד זה. זה אני רק אגיד לך מחר, מה שנותר בתחתית החבית. ואני אשתה, ומה שאני יודע שמה שאני שותה זה לא התשומה. בגלל שזה לא נשאר. אז אין בעיה לשתות את זה כל השבת. בסוף, עכשיו התגלה מה התשומה משעה בשונה. ואז מישהו אומר, אתה לא יכול להפריש תשומה, אתה לא יכול לזרוק כדור בלי לדעת מה אתה זורק. אם אתה קובע שמה אתה צריך ליישם, להגדיר אותו. אין שום, אין הפרשת תשומה בלי להגדיר מה. זה אחרת אומר לא, שניתן להגדיר לאחר זמן למפה בפעולה של תשומה. עכשיו שני דברים בעייתיים בכל הסיפור הזה. נכון, לא שמענו מישהו אומר, גם לא ביורשים ולא בלקוחות, שצריכים להתחלק שוב בפירות. הם היו שותפים ל-20 שנה, בסוף אמרו, אוקיי, בואו נחלק את העסק. אף אחד לא חושב שצריכים לעשות עכשיו חשבון איזה חלק מהשדה הוציא למשך 20 שנה יותר פירות. עכשיו
יש
מחילים, מחילים
שם, זה מוכנים.
זהו, ומאחד לא מוכר, ואני אומר, עשה את הקישוב, תפסתי אותך, חלק שאתה קיבלת, הוציא פחות, חלק שלי יותר, עכשיו תביא חשבון, אז זהו.
כל פעם שהם חילקו את הפירות, כל אחד מוכן לשני,
על
כל
ה... אוקיי, זה בעייתי, אני אומר, זה בעייתי, אני לא אומר שזה בלתי אפשרי ללכת לכיוון הזה, זה בהחלט סיבוך. בהחלט ציבור. דעתי, זה סיבור. אוקיי, אני אזכיר עוד מקרה שאני חושב שיש הוכחה נגד זה. בנוסף, לפחות במקרים אחרים, תמיד יש איזושהי פעולה בהתחלה שאני מברר אותו בסוף. בירושה מאוד קשה לדבר על זה. אולי בשותפות אפשר להגיד שזה היה תמון בתוך הסכם השותפות לכתחילה. עם מספר אנשים שקנו שדה, וכך אני מסתכל על הרכישה שלהם, על מה הרכישה חלה, מה שקבעו בעתיד. אבל זה לא מובטח, אולי הם היו ממשיכים עד סוף הדרך עם השותפות. אז זה גם כן בעייתי, זה יותר בעייתי בירושה בשותפות רגילה. בשותפות רגילה בכלל יש איזושהי פעולה קניינית בהתחלה, אבל זה גם לפחות בירושה זה בעיה חמורה. אוקיי, אז יש פער מסוים בין ברירה כאן ובין הברירה שם. האם זה סוגיות שונות של ברירה, האם יש שאלה מסוימת? טוב, אני מזכיר את זה כאן. זה הקשר בין אחים ושותפים שחלקו. בגלל הסוגיה של שותפות אני חושב שהיא חשובה. יכול להיות שיש שאלות אחרות. יותר חשובות, פחות חשובות, אבל נוספות שמורכבות לתוך הצ'ולן. הגמרא תלתה את זה בברירה, תלייה שקצת קשה להבין, אלא אם כן נגיד שזה רק ביטוי של ברירה, ובעצם יש... השאלה אחרת. אוקיי. יש סוגיה מאוד מעניינת של גורא רבד, וכשהוא לומדים בבא בתרא, אז רובה, לא יודע, עיסוק מאוד גדול באחרונים, זה לא הגורא רבד, אבל שאלות הצדדיות, חצי אב וחצי בן חורין, כל מיני שאלות מנצר העולות בסוגיה. השאלה היסודית של גורא רבד הוא כך, יש שני שותפים, הם לא מסתדרים בזה. השאלה מה עדיף? וכשיש עיקר כשהוא בר חלוקה, אז כאן אני אומר, לא מסתדרים, בואו נחלוק. אז שם אני אומר שהזכות של כל אחד לקבל חלקו, לנצל את חלקו, מתגבר על הזכות להישאר ביחד, בגלל שהחלוקה היא אפשרית. מה קורה אם החלוקה אינה אפשרית? יש איזשהו זכות לנצל את הקרקע שלי, מצד שני, האם אני יכול בעצם לנשל אותך מהחלק שלך? אז כאן זה גם כן תלוי במידה מסוימת איך אני אסתכל על השדה ומה הזכות של כל אחד בשדה. וכמובן, זה גם כן לא לגמרי ברור איך באמת להסתכל על המצב של גורא רבד. האם יש כאן בעצם נישול וכפייה? האם העובדה שיש לי המון כסף, אני אקבע מחיר גבוה, האם זה מוגדר ככפייה, שאני מנשל אותך מהקרקע? אני אגיד, לא, זכותך לקנות כמו שזכותי, מה נפקא מינה? אז יש הרבה שאלות נוספות לזה, גם בזה יש שאלה, לכאורה זה מושפע, האם הקול שלי או אנחנו בחצי חצי. לכאורה אם זה חצי וחצי, אז ברור שכשאני מקבל הקול, אז אני מוסיף לחלק שלי. אז יש כאן סטייה מאוד גדולה לשני הכיוונים. אני גם לוקח ממך, אני גם מוסיף משלי. כשאני רק מוציא אותך, אבל אני אומר, לא, היה לי הכל, אז שם יש, אז יכול להיות שמישהו יגיד שאני לא מוסיף כל כך. נכון, אני מוציא אותך, אבל אני מממש את חלק מהזכות שלי על הממון. אם לכתחילה רק היה שייך לי חצי, אז אני באמת מוסיף גם לחלק שלי. אז גם בדין גורא רבד מושפע האם לאדם יש לו כל החפץ, ואז הוא בעצם, הגורא רבד זה בא כדי לממש את זכותו, את יכולתו להשתמש בצורה הוגנת ויעילה בחפץ שלו בקרקע, או שבגלל הייעול הכלכלי אני אפילו יכול להוסיף, שזה כמובן הרבה יותר מחודש. אם הייתי אומר שזאת השאלה, אני לא אומר שזאת השאלה, זה יומני מדי, אני אומר שהיסודית משפיעה על כל הדברים האלה. זו שאלה חשובה שמשפיעה על הדיון, אבל בוודאי זאת לא שאלה הבודדת כאן. אוקיי. יש גם כן שאלה מאוד מעניינת, גם כן לגבי הסוף, לגבי גם כן שדה שיש בו חלוקה, איך אני מסתכל עליו, ודיברנו על זה לגבי השותפים שחלקו, עד כמה יש כאן איזשהו ניצול ומימוש למה שקיים, או באמת איזשהו מפנה ליצירת בעלות חדשה. אחד מהדברים שהוזכרו בגורא רבד, זה באמת כתחליף לגורא רבד, זה חלוקת ימים. כאן גם כן, זה אולי בשאלה יותר תקפה, איך אני רואה חלוקת ימים? האם זה באמת כמו חלוקת בען? או זה יותר החלוקה השימושית? אז תוסד מעלה, מה הווה מינה, מה בדיוק הבעיה, ולמה גמרא, גם כן אמר, ציינה המקרה של בכור, למה דווקא בכור? אז תוסד מציין משהו מאוד מעניין, זה קצת בניגוד לתורה הכלכלית רווחת, אבל נציג אותו. הוא אומר שפי שניים בבכורה זה לא פי שניים. בגלל שבפי שניים ימים לפעמים אפשר להגיע, אם יש לי רק יום אחד עם החמור, אני יכול להגיע ל... אני יודע, לשוק X שיש לו מחירים טובים, אבל אם יש לי שני ימים אני יכול להגיע למקום שמחירים הרבה יותר טובים, ומעל הרווח שלי יהיה יותר מכפול. Okay? בדרך כלל ברוב מסגרות הכלכליות אנחנו מדברים על המצב ההפוך של מה שנקרא תשומה השולית הפוחתת, שבאמת כל יום שיש, כלומר היום הראשון שיש לי טרקטור בשדה, אז אני מוציא את האבנים וכמעט העבודה נגמרת. יום השני זה נותר איזשהו פיצ'פקיס שהייתי יכול להסתדר בלי זה, כמובן זה תשומה, אבל תשומה פחותה. אז באמת ברוב, כמובן אין ספק שיש מודלים שונים במציאות, מציאות שונות, אבל ברוב המציאות בדרך כלל מדברים על תשומה שולית, שאתה משיג 90% עם 50% מהעבודה, ו9% עם 40%, עם 25%, זה חוק בהנדסה, והדיוק של האחוז האחרון לוקח 25% מהמאמץ. שזה כמובן לא יחסי. אוקיי, אבל בין כך ובין כך, מה שתוסד מצביע עליו, שלפעמים יש פער בין חלוקה כמותית ובין ערכו הכלכלי. האמת היא שהיה אפשר להעלות את זה גם כן, נגיד, בשדה שיש בו חלוקה. בואו נגיד שיש שדה של 4x4, אז זה המינימום של השדה. יש שדה שאני יכול לבנות על הבית, ויש שדה שאני יכול לבנות בית יותר גדול. אבל הבית יותר גדול לא נותן לי בהכרח כפול. בדרך כלל, טוב, האמת היא, תשמע, גם בשדות חקלאיות לפעמים יש פער כזה. לפעמים יש שדה כל כך גדולה שאז שווה לי להכניס תאוס למשל, ואז אני אוכל להיות יותר מפי שניים רווחים משדה של חצי מאה הזה, שלא מצדיק את הרכישת טרקטור. אז אני אצטרך ללכת עם פרה לחרוש. אז זו שאלה מעניינת, גם כן לגבי חלוקת, אפילו חלוקת שדה. אז התפיסה באחרונים שבאמת זמן הוא, שאולי השאלה של תוסף זה רק בגלל שזמן הוא קצת שונה, שהוא לא חלוקה ממש. אילו היה מדובר בקרקע, אז ברור שאני מחלק קרקע בסגר. ולא אכפת לי שהניצול של הקרקע לא תמיד הניצול של הקרקע או השווי של הקרקע זה לא בדיוק שווה ערך או לא בדיוק שווה למטראז' למטר מרובע. זו שאלה מעניינת. אם נקבל את זה, אז באמת נקבל תוצאה מעניינת שלפי תוספות. טוב, שאלה מה התירוץ של תוספות. התירוץ של תוספות שלו, שהשיקול הזה הוא לא בחשבון וברוב המקרים הוא לא קיים, וזה החידוש, או חידוש הוא לא, יש שוני בשווי ערך כלכלי, אבל לא אכפת לי. אני לוקח חלוקת ימים, ובזמן זה כפול, אז זה כפול. זה לכאן מצביע על חלוקה יותר עקרונית. אילו הייתי אומר שיש כאן חלוקה של פירול, של איזשהו מודוס ווונדי, איזשהו דרך לסתדר, אז לכאן הייתי אומר מה ערך הפירול שאתה מחלק. אם אני אומר שלא, יש כאן חלוקה אמיתית של הבען, אז כאן יש יותר מקום לדבר על החלוקה כמותית טהורה. אוקיי. יש קצת מאוד מאוד מעניין, שמאוד מאוד קיצוני בזה. הגמרא מדברת על עבד, גמרא מעלה שיום אחד לרחבו ויום אחד לעצמו. יש ירושלמי לא כל כך ברור, והקצת לוקח את זה ברצינות. יש שלקחו את זה בתמיה, אבל קצת לקח את זה ברצינות, שבאמת ביום של רבו חייב מצוות ואסור בבת חורין ואסור בשפחה, ויום של רבו פטור ממצוות ומותר בשפחה, שזה באמת פלא. הרבי באמת יצא מגדרו להגיד שזה לא יכול להיות וכו', אבל בוודאי שיש לו תפיסה שחלוקת ימים הוא מאוד מאוד שורשית. היה מקום לקבל עמדת הקצות ברמת הממור. זה לכאורה זה חלק מספק של הגמרא בגיטין לגבי כופר, שזה השאלה ממונית. מה קורה? זה גמרא מעלה אופציה כזאת, אם השור הורג את העבד, לאן הכופר הולך, באיזה ימים הוא הרג, אבל זה בעיקר לגבי ממור. לגבי קדושת הגר וקדושת ישראל ומה שנקרא קניין איסור, זה מאוד מאוד מפופק. אבל אין ספק, אז זה יותר מפופק, אבל אין ספק שהקצת סבור שגם לגבי ממון מדובר באמת על לא פיצול או מודוס ווונדי לגבי חלוקת התשמיש, אבל ממש כדבר עקרוני שהחפץ עצמו מועבר מרשות זה לאחרת עד כך לקדושת ישראל. זה היה, יש הרבה מקום לחלוק להגיד שלא, אדם כאדם לא עובר בין קדושה לקדושה, וזה בלתי אפשרי, ואולי באמת זה בדיוק מה שירושלמי אומר שזה בתמיה.
אהבה מינה של הקצות, איך היא מסתדרת עם הגמרא שמקשה איך הוא ידפל בעצמם כאן פריה ורבייה? הרי
בימים
של
שהוא
חופשי, הוא יכול
לקדוש
בשביל...
אני חושב שמעביר את זה רק בירושלמי. אני חושב שזה
משנה.
משנה? כן,
משנה. מה?
זה משנה
לא עולה ככה. שהוא לא... לא, זה בחסיס, לא בחלוקת ימים. אבל תשמע, גם יכול להיות... אולי אפשר לתחץ, להגיד שזה גם כן, זה לא מעשי. ומבחינה עקרונית, הירושלמי מדבר, אבל מבחינה מעשית ברור שזה... מבלבל קצת, אז רצו להימנע מזה. אז העובדה שיש תקנה לא בדיוק מפתיע.
מה הגדול של הילד?
מה קורה בין השלושה?
אפשר להגיד מה ששמענו, תיקנתם את גבו ואתה לא תיקנתם. אתה לא יכול להגיד את זה.
משתמש שאין פתרה, כאילו זה משתמש זה כלומר, שם לא מפורש מה קורה, מה אילו היינו עושים חלוקת ימים. יכול להיות שנתחיל חלוקת ימים, עוד נגיד שגם היום ויום הוא לא אפשרי. אני לא זוכר בדיוק לאיזה צורך הישמי אמר את זה באיזשהו שלב של הדיון. זה גם כן תקנה יותר מאוחרת, אולי זה היה בתקנה. צריכים לדעוק את הפרטים. אוקיי. יש דבר אחר, וכאן לגבי תפוסת הבית, וכאן באמת מדובר במשהו קצת שונה. מה זה תפוסת הבית? שבאמת לפני החלוקה, או שבאמת המשפחה החליטה להחיים, החליטו לחיות בקומונה מסוימת, כיבוד, בדיוק. אז כאן בחור זה באמת הדין. הדין הוא באמת שונה, וכאן לכאורה הממון שייך לכלל, והשיוך הפרטי שלי זה בגלל שיש לי כרטיס מועדון. כלומר, האחוזה שייכת למשפחה, ואני ככה מבין בני משפחה יכול לאכול. מאיפה אני יודע את זה? אז כאן יש דינים מסוימים במשנה בבחורות, ששותפים רק כאילו לא חייבים במעשר בהמה. יש 10 בהמה, שני שותפים, אז זהו, הם לא הגיעו למכסה. אז הם פתורים. כשיש אסם לתפיסת הבית, לא יודע מה דין יש עשרים? שכחתי. אוקיי, זה צריכים לזעק. אבל בואו נגיד מקרה פשוט, יש עשר בהמות, אז בתפיסת הבית הם חייבים, שותפות רגילה הם פתורים. אז זה באמת מראה שיש פה בעצם צירוף אחד, וכולם ביחד, והכולם ביחד אומר שיש כאן עשר בהמות שממנו חייבים להפריש. יש גם מאוד מעניין בבבא בתרא, וכאן אני מודע, ראשונים פרשו את זה בצורה אחרת, אבל לדעתי, באמת הפירושים האלו לא קשה. רציתי להציע שבאמת, יש סיפור בגמרא, רב פאפה לקח הכסף של תפוסת הבית, הרוויח בזה, וחזר הביתה ואמר, הכל שלי. וברור שכשאני הלכתי להרוויח, אני לא הייתי, אני עסוק בתורה, אני לא עושה את זה בשביל האחים. אוקיי. לא יודע מה זה אומר, מבחינה חברתית, משפחתית, אבל זה מה שגמרא אומרת, אוקיי? אז כל ראשונים, אבל כל ראשונים בעצם אומרים את זה, מקבלים את זה, ואני, שזה היה חלק מהאומדנה, מה שאני שואל, אז נכון, מי שעושה את זה על דעת עצמו, רוצה לקבל את הכל, אבל מה נותן לו את היכולת הזאת להפקיע הזכויות של אחרים? מי אומר שאחרים מסכימים? אז מה שנראה לי לפחות, שלכל אחד יש לו זכות להשתמש בחפץ להסתכר. אז נכון, אם לאחרים היה להם איזשהו יכולת והיה להם איזשהו שימוש וגם הם רצו לקחת את הכסף, אז היה מתפתח עימות מי יכול לקחת. אבל בוא נגיד, מדובר במצב של אותו יום שהוא רצה ללכת לשוק, לא היו לאחרים רצון או יכולת לנצל את הכסף. אז יכול להיות במצב כזה שזכותו על תפוסת הבית נותנת לו זכות להשתמש בכל. וכאן אני אומר, העובדה שהוא אנוכי והוא רוצה לגרוף את כל הרווחים, זה יכול להשפיע. אבל אם היה מקרה רגיל של שותפות, אין שום דרך שאחד יכפה על האחרים שהוא יקבל את כל הרווחים. פשוט לא סביר, וגם כן זה נוגד סגל בכתובות, שכשמרוויחים אז כולם, יד כולם שווה.
אתה אין שבתפוסת הבית, כל אחד יכול ללכת
להרוויח
כסף
לעצמו? כן. כמובן.
מה שהגמרא אומר זה שדווקא תלמיד חכם, או שהוא אומר מראש, זה
רב
מניעה
שלא צריך
להגיד מראש בכלל.
לא, כבר מדבר על גם תלמיד חכם יכול. כלומר, זה רק, אבל אם האחרים, או אם הוא אומר מראש, אבל מי אמר שאחרים הסכימו? למה אומדנה הזאת יוצר הסכמה מצד האחרים? אם אין לו זכות להשתמש. מאיפה אומדנה שאחרים הסכימו? אולי הם גם כן רוצים כסף. אני מניח שכן. למה הם מוכנים לוותר לו? זה פשוט לא הגיוני שהם יוותרו. אז אני אומר, וכל הדיבורים של הראשונים שהוא רוצה רק בכך, בסדר, נכון, אני רוצה הרבה דברים, אני לא מקבל אותם. כן? אז זה מה שרציתי להציע, שזה אולי יש מגבלות נוספות שהיו קיימות באותו מקרה. אני חושב שסביר להניח שיש מגבלות נוספות, כמו שאין לאחרים מה לעשות עם הכסף. אם יש התמודדות של שניים, אז ברור, אז סביר להניח שאחד יכול לדרוש את חלקו או באיזושהי צורה אחרת או להשתתף ברווחים. אבל מה קורה אם נניח שלאחרים לא היה שימוש בכסף וזה הלך והסתכר בו, והוא פירט, או יש לנו סיבות טובות לחשוב שהוא לא רוצה להתחלק בירושה. כן?
אז
Okay. יש עוד הוכחה שבאמת יש פה בירושה שכולם יש להם זכות על הכל, זה אתה זה מזכיר את זה בשניים האוכלים, מה באמת הדין אם יש ודאי אח וספק אח? אז אתה שואל למה זה צריך להיות כמו שאחד אומר כולו שלי ושני אומר חצי שלי, שבסדר נחלק את זה לשלושת רבעי ורבע, אבל למה שהוודאי יקבל את הכל? הוודאי הוא גובה, אם יש שני אחים הוא יקבל חצי. למה הוא ודאי על הכל? למה אני לא אגיד, הוא ודאי על חצי ועל... הוא ודאי על חצי וספק על חצי השני, השני הוא ספק על חצי השני, אז נעשה את זה כמו כולה שלי וחצי שלי בסוגיה בשניים באוכסן. אז אתה עוד אומר לא, שם זה יצפק מוציא מוודאי, וכל האחרונים הוא מבררים. לא, לא חושב שיש דרך אחרת, שבאמת החצי, כשיש שני אחים, זה לא בדיוק שיש לו חצי, יש לו חצי, זה מאוד סבבנדה בגלל הזכויות שלו על הכל. מישהו ספק, בואו נסבן איזה דרך להסתדר. זה דרך להסתדר, לא איזשהו דבר שורשי. אז אם זה... אז אני אומר ש... בעצם החלוקה של חצי כשיש שני אחים זה חלוקה מעשית, לא חלוקה שורשית, לשניהם יש זכות על הכל. אז כשאחד יש לו זכות על כל ודאי והשני הוא ספק יש לו זכות, אז הוודאי מקבל את הכל והשני...
יש גם דווקא
מילה
לקילבון, לא?
כן, אז זה גם כי קילבון זה רק דבר יותר מוכר, מחצית השקל גם כן זה קצת יותר, כן, מה שקצת מוזר שם, הקילבון זה אם שולחים מחצית השקל אז הם שולחים במטבע גדול, אז יש צורך לפרוט את זה כשמגיעים לירושלים, וכמובן יש עמלות בנקים, והקילבון זה עמלות בנקים. אם הם שולחים ביחד, תפוסת הבית הם פתוחים מזה, בגלל שזה הם ביחד. מה שקצת בעייתי שם, שלכאורה החובה של מחצית השקל זה חובה אישית. זה נכון, מעשר בהמה זה ברור, זה חובה שחל על הנכסים. אז זה מעשר בהמה זה תפיסת הבית, זה אני מבין. הקילבון זה בעצם, על פי דין אני אישי חייב, בסדר, יש לי זכות בתוך תפיסת הבית, יש לי איזשהו קרן מהסבא, אז... אז אני יכול לפרום מזה, אבל בכל זה לא פיראון קיבוצי. אבל נכון, שני דברים הולכים ביחד, וכנראה שהם קשורים, והטענה שאני מעלה זה לא נכון מאיזושהי סיבה. אבל נכון, זה פחות או יותר אותו נפקמין. כן, יש עוד מקרה גם כן של ממון הציבור, שזה בור עולי רגלים, שאין אף אחד שיכול לאסור אותו. בור השותפים, אז כאן אחד יכול לאסור על אחרים, גם אם זה הרבה אנשים, בבור של עולי רגלים, עולי רגלים לא יכולים לאסור. יש מקום לדון בממון עניים וכהונה, גם כן בממון בית הכנסת, מה שנקרא ממון השבט. יש סוגיה אחת, רק אזכיר אותה לכל, פשוט שזה גם כן ממון הציבור. יש קצת בעיות עם זה, יש זכור של ייאוש. אני הייתי אומר שגם ייאוש הוא בלתי אפשרי בממון הציבור. כלומר, כן מקבלת ייאוש בממון עניים, בלקט. לפחות מה?
זה יש
דין יוש. כן, כלומר להרחיב הדין של יוש גם בממון הציבור. טוב, אני לא אומר שבלתי אפשרי, אני מציג את זה כבעיה. אחד מהבעיות שצריכים להסתכל עליו, גם יש דין שמכירי כהונה שלפי כמה ראשונים בנוי על יוש, שם גם כן יש בעיה מסוים של ממון השבט. ממון השבט. יש גם כן מצב של קורבן ציבור שזה מאוד מעניין, וזה באמת יש הרחבה מאוד גדולה על זה. אז הכהנה, יש דין אחד של מנחת כהן כליל, אם כהן מביא מנחה, אז לא אוכלים אותו, לא קומצים, מלאים את הכל על המזבח. אז הכהנים רצו לדרוש מקרה זה לעצמם, זה בשני משקלים, בערכן. מה רצו לטעון, אמרו, באמת היינו רוצים לתת מחצית השקל, אבל באמת היינו רוצים. אבל אני לא יכולים, למה לא יכולים? אילו היו נותנים מחצית השקל, הרי לחם הפנים ומנחת העומר היה שלנו, ואז זה יעשה לאכילה ולא נקמצת, ודנו שנקמצת בשירי הנחלים. אז היינו רוצים לתת, באמת. אבל מה נעשה? אם ניתן, נעשה את זה לכהנים. ונצטרך לשרוף את הכל, וזה לא נכון, ומנחות הציבור נקמצות ונאכלות. אז אחר חכמים ישיבו בדיוק זה, שאם זה קורבן ציבור, גם כשכהנים נותנים, זה קורבן ציבור, לא קורבן כהנים. וממילא לא יהיה דין של מנחת כהן כליל. יש קצת בעיה, זה לכאורה תירוץ, יש רש"י אחד בערכין שמדבר על רוב, שלא משתמש שזה פתרון, אבל זה לכאורה פתרון. אחד מהדברים שהוזכר בתוך הירושלמי, כחלק מהוויכוח, זה גם כן דין אחר, שלכאורה גם כן יכולים בזה, שאין ציבור מתים. יש דין של חטאת, שחטאת יחיד מת. אמרתי מה חמישה חטאות מתות? אוקיי, זה מספיק? אוי, זה עוד פעם תמשיך עכשיו.
לא, אני לא זוכר.
אוקיי, חטאת שמתו בעלה, תמורת חטאת, שנתקפרו בעלה, תלת חטאת ו...
שנתעשרו?
מה?
שנתעשרו בעלה?
יש, אוקיי, זה נחשב. אחד מהם זה מתו בעלה. שמתו בעלה. או, שעברה שנתה. אוקיי, שמתו בעלה. אז מתו בעלה, אז זה דין ייחודי, לא ניתן לפדות, אפילו אם נופל במום, נותנים לבהמה הזאת מסכנה למות, או ממיתים אותה, או מרעיבים אותה. סיפור עצוב לכל הדעה, אבל זה מתה ולא ניתן לפתור. מה קורה לגבי חטאת ציבור? יש בעבריות, זה יומה, אומר מקרה שבאמת, נגיד, יש פער על דבר של ציבור, או פער עבוד זרה, שבאמת הקורבן מביא, יש מקרה בחמיה שהביאו הרבה שנים אחרי שאנשים שעברו את העבירה כבר מתו. והיושעיהם הביאו את החטאת. אז הוא שואל, הרי זה חטאת שמתה בעלה, אז איך היא מוקרבת? הוא אומר, ציבור לא מתי. מה התשובה האמיתית? וטוסטוס מסביר את זה במילה, דור הולך ודור בא, מי הבעלים על הציבור? לא רבעון שמעון לוי שעברו, שלא למדו מספיק ושכחו את הדין. הציבור, כלל ישראל חייב. כיוון שכלל ישראל חייב, אז כלל ישראל, נכון, כל היחידים מתו, אבל כלל ישראל חייב וקיים, כלל ישראל כציבור חייב להביא חטאת, וגם אם כל האנשים מתו, עדיין אפשר לכפר בעד הציבור.
אם נשאר רק יהודי אחד, אז יש עליו גם של ציבור?
מה?
אם נשאר רק יהודי אחד, אז יש עליו גם של ציבור?
לא.
יש יהודי אחד בעולם.
כמה אנשים צריכים בשביל ציבור? אז הרמב"ם בספר מצוות אומר שצריכים, כאילו שחוד צריכים עשרה בארץ ישראל.
לא כזה
שיבטא,
לפחות תמיד בעולם
יש להם עשרה. זה מה ש... אוקיי, זה כאילו שחוד שרמב"ם אומר שצריכים עשרה. אני לא יודע לגבי כיוון ציבור כמה צריכים אולי יותר. אוקיי. בארץ, בכל שבט הזה הוא בכלל. אוקיי. אוקיי, אבל זה בעצם, וזה בדיוק מה שחכמים משיבים לבני כהנים. שקורבן ציבור, שכמו שמנחת כהן כליל, אבל מלכת ציבור אינו כליל, אז הם ישיבים אותו דין בכך חטאת ציבור.